בעזרת השם, אנחנו מתחילים דף עין בית, עמוד בית, למטה למטה, שלוש שורות אחרונות מסוף העמוד בקטע שמתחיל, באילו נשאלים באורים ותומים. שאלה לרבנים לפני שאנחנו מתחילים. אם נשאל כל אדם ברחוב, מי לובש את שמונת הבגדים? יודעים שיש את הבגדים שלובש כל כהן אדיוט, שזה המכנסיים, הכותונת, המצנפת והאבנת, אבל יש עוד ארבעת בגדים בגדי הזהב של הכהן גדול. החל מהציץ, והמעיל, והחושן, והאפוד. אז מי לובש את שמונת הבגדים? אז כל אדם יענה מיד, ישלוף מהשרוול, הכהן גדול? מה זה מי? כהן גדול. נראה בעזרת השם, שיכול להיות שהשיעור הזה נצא עם עוד שלושה אנשים יקרים מפז, שלובשים את שמונת הבגדים. ונאמר אותם ככה בקצרה, בהתחלה, ואחרי זה נראה, באמת, מי זכאי ללבוש את שמונת הבגדים הקדושים האלה? בהערת אגב, ראינו השורה הראשונה בעמוד פה מזכירה שהבגדי כהונה הם כפרה עצומה על עם ישראל. עד כדי כך שהגמרא התבטא שאם לא היה בגדי כהונה לא היה יהודים. זה היה... הבגדי כהונה הם עצמם כפרה עצומה ונוראה. אפילו שהיום הם אינם, אבל עדיין עצם הקיום שלהם והאימה שהם היו קיימים מסייע לעם ישראל להחזיק מעמד בגלות הזאת. אז בכל אופן עוד מעט ניפגש שיכול להיות שהיה לא פחות מארבעה אנשים שלבשו את השמונת בגדי הכהונה. ואילו הם. הראשון כמובן זה הכהן גדול. השני זה כהן משוח שעבר. מה הכוונה משוח שעבר? אם הכהן גדול נהיה תמה, אז הסגן אוטומטית נהפך לכהן גדול. ואחר כך שהכהן העיקרי הרשמי נתאר, אז הכהן המחליף שהיה במילוי מקום, כיוון שהוא כבר לבש את הבגדי שמונת הבגדים, זהו, הוא כבר זכאי להמשיך ללבוש את שמונת הבגדים. אז הנה כבר קיבלנו את הכהן השני שלובש את שמונת הבגדים. הראשון זה הכהן גדול שעובד, השני זה ששימש מילוי מקום, לא משנה כמה זמן, הוא כבר מתחיל לעבוד עם שמונת הבגדים. הכהן השלישי שלובש שמונת בגדים, אז פה אנחנו צריכים קצת ידע. היה הבדל בין הכהן גדול של בית ראשון לכהן גדול של בית שני. שבבית ראשון, לפחות עד 40 שנה האחרונות, כהן גדול נמשך בשמן המשחה שעשה משה רבינו. משה רבינו הכין איזה שמן משחה מאוד מיוחד. כל כהן גדול שנבחר לכהן גדול, משכו אותו בשמן המשחה. והוא היה כהן גדול, זכאי ללבוש את שמונת הבגדים. בית שני שכבר לא היה את השמן המשחה, וכן ב-40 השנים האחרונות של בית ראשון, שישעיהו גנז את שמן המשחה, מאוד כמה וכמה דברים, אז כהן גדול לא יכל להימשך בשמן המשחה. איך הוא נהפך לכהן גדול? על ידי ריבוי בגדים. ריבוי בגדים, הכוונה, עצם הלבישה של שמונת הבגדים, זה קידש אותו להיות כהן גדול. זאת אומרת, הנה אנחנו מקבלים פה עוד צורה של, זה בעצם זה כהן גדול, שהוא לובש את שמונת הבגדים, אבל כהן גדול שלא בגלל שמן המשחה הצליח להגיע לרום מעלת כהן גדול, אלא עד ידי עצם הלבישה של ריבוי הבגדים, הוא עכשיו עובד עם שמונת הבגדים. אז נסכם בינתיים, שלושה אנשים שדיברנו שהם לובשים את שמונת הבגדים. הכהן גדול המקסימלי שנמשך בשמן המשחה, הכהן שהחליף אותו למילוי מקום, הוא גם עובד עם שמונת הבגדים, וגם כהן בבית שני שלא היה שמונת הבגדים, שלא היה שמן המשחה, אבל עדיין לבש את שמונת הבגדים. עד לפה ראינו שלושה אנשים שזכו ללבוש את שמונת הבגדים. הסוגיה שלנו דנה על עוד אדם רביעי שלובש את שמונת הבגדים. מי הוא זה ואיזה הוא? זה המשוח מלחמה. לפני שיש מלחמה, אז הכהן נבחר בן אדם, מושכים אותו לעניין הזה בשמן המשחה, ואז הוא לובש את שמונת הבגדים, הולך לשדה הקרב, ו... מצד אחד אומר ליהודים העיקרים, מי שיש לו עבירות עדיף שלא יהיה פה, לטובתו ולטובת כולם, ומי שכן חזק במצוות שלא יפחד, זה נקרא משוח מלחמה. אז המשוח מלחמה הזה לובש את שמונת הבגדים. והסוגיה של היום תדון, האם אחרי שהוא סיים את העניין של המלחמה, מה קורה בשער השנה? האם כל שער השנה הוא עובד עם שמונת הבגדים? או שזה היה פריבילגיה חד פעמית. המשוח מלחמה הזה, האם הוא יכול אחריו לעבוד כל השנה עם שמונת הבגדים, או לא יכול, וזה רק פריבילגיה חד פעמית במעמד של המלחמה. זה היה בעזרת השם הסוגיה של היום, הנידון לגבי משוח מלחמה. אומרת הגמרא, כי אוסר אבדימי, אמר, בגדים שכהן גדול משמש בהם, משוח מלחמה משמש בהם. אבדימי מגיע מארץ ישראל לבבל, מביא איתו חידוש גדול, שהבגדים שכהן גדול משמש בהם, דהיינו, שמונת הבגדים, אז משוח מלחמה גם משמש בהם. משמש בהם, הכוונה שהוא עובד בזה לבית מקדש. בקיצור, מה אבדימי אומר לנו? שתדע לך, הכהן משוח מלחמה, כיוון שהוא לבש שם שדה הקרב את שמונת הבגדים, מהיום שהוא חוזר לבית מקדש לשגרה, לשוטף, הוא עובד עם שמונת הבגדים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואתמול למדנו, שבשורה הראשונה בעמוד, שאלמלא בגדי כהונה, לא נשתיירו מעם ישראל. ראינו שבגדי כהונה מצילים אותנו, מה זה מצילים? אלמלא בגדי כהונה לא היה נשאר יהודים. אז דווקא, זה בשורה טובה לשמוע שיש עוד אנשים שמסתובבים לשמונת הבגדים. אז רב דימי, בדיוק זה הגנה. אז רב דימי, הוא בא ואומר לנו את העניין הזה, שבוא נקרא אותו שוב, כי אוסר רב דימי אמר, אותם הבגדים שכהן גדול משמש בהם, דהיינו שמונת הבגדים, משוח המלחמה משמש בהם. אותו כהן שמשכו אותו לצורך המלחמה, אז הוא כבר משמר, הוא יעבוד איתם כל השנה. שנאמר, כזה דבר צריך מקור. מה המקור שלו? ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו. למי שבא בגדולה אחריו. מה הכוונה? כתוב בתורה פסוק שיש שם מילה אחת מאוד לא במקום. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו. זה משפט מצוין, יהיו לבניו. אהרון הכהן, הוא מסיים את המשמרת, יהיו לבניו. הפלא הוא שהתורה כותבת יהיו לבניו אחריו. מה זה המילה אחריו? מה צריך אחריו? מה, הבנים יהיו לפניו? מיותר, אלא לומד מזה רב דימי, שיש עוד מישהו שלובש את הבגדי כהונה אחריו, אלא למי שבא בגדולה אחריו. רב דימי מפה אומר, תדע לך, יש פה קוד, שמי שבא בגדולה אחרי הכהן גדול, דיינו המשוח מלחמה, הבגדי הקודש יהיו לו. אז כאילו הפסוק פה בא לומר שני דברים, בגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו, וגם לאחריו. מי זה אחריו? למי שאחריו בגדולה, דהיינו, המשוח מלחמה. עד לכאן, פרק א'. בואו נסכם פרק א', מה לימד אותנו, רב דימי. אם הוא תואם לעניין, הוא קודם לכולם. כהן גדול, הבן שלו יש לו פריבילגיה, אם הוא תואם. אם הוא מתנהג כמו שצריך, הוא יש לו פריבילגיה. איך? אם הוא ראוי. אתה שואל מה יהיה אם יש מישהו יותר ראוי ממנו? יכול להיות שאני לא רוצה להגיד סתם, ויכול להיות שעדיין הוא עדיף. אם הוא טועם, אם הוא לא במקום, אז זה פשטות, זה מגיע לו. נכון, אבל אתה צודק. אבל זה אתה יכול... אתה צודק, אבל זה אתה יכול להבין גם בלי אחריו. כי ברור שיש כהן גדול, אחרי המאה ועשרים, מאז נכנסים הבנים לתמונה. מה צריך לכתוב שזה רק אחריו? זה פשיטה. אז לכן האחריו הזה מיותר. הוא מולך הרב דימי, זה בא להגיד שיש עוד אחד שהוא נמצא ברמה פחות ממנו בקדושה, בגדולה, אז גם לא יש את הבגדי כהונה. רגע, לא סיכמנו. אז פרק א' מה לימד אותנו את רב דימי? שהוא סובר שמשוח מלחמה, מאותו רגע שהוא נמשך למלחמה והוא עם שמונת הבגדים, הוא כבר, זהו. הוא כל השנה עם הבגדי כהונה, עם שמונת הבגדים. עכשיו, אחרי שיודעים את היסוד הזה של רב דימי, אפשר להתקדם להמון שאלות נגדו. מי סיב רב עדה ברעבה, ואמרה לה כדי. עוד פעם, רב עדה ברעבה בא לשאול שאלה, ויש כאלה שאומרים שמי שאל את השאלה, כדי. מי זה כדי? אז רשי לפעמים אומר שזה שם חכם, לפעמים הוא אומר שנשאלה שאלה בבית מדרש. בכל אופן, אז מה הוא שואל? כתוב, יכול יהיה בנו של משוח מלחמה משמש תחתיו כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו. השורה האחרונה בעמוד, שנקרא אותה עוד שנייה שוב פעם, היא בעצם חלק מברית הענפה. והחלק, הגמרא מצטטת את הקשר, את החלק שקשור אלינו. אז מה הברייתא מדברת? היא מדברת עכשיו האם יש פריבילגיה לבן של משוח מלחמה להתמנות אחר אביו, כמו שיש פריבילגיה לבן של כהן גדול? זה שאלת הגמרא. בן של כהן גדול, זה פשוט וברור שיש לו פריבילגיה. השאלה היא, הרב ליכטמן, אולי אליך, השלוש שורות האחרונות ברש"י, אז הוא כותב שמה, לכהן תחת אביו, מלמד שהבן קודם לכל אדם. יכול אף על פי שאינו ממלא את מקומו, תמוד לומר אשר ימלא. אני ציטטתי לך שלוש מילים שזה שם משמע, לגבי מה ששאלת, אם יש מישהו עוד יותר צדיק ממנו, אבל משמע שאשר ימלא תחת, איך כתוב? כמו אצל האדמורים. שאם יש בן שמתאים, אפילו אם יש אחד מהחסידים יותר טוב ממנו, הבן יהיה אדמור. אז גם הכהן גדול. בכל אופן, שואלת הגמרא, האם אותה פריבילגיה שיש לבן של כהן גדול, יש גם לבן של כהן משוח מלחמה? מה רבנים אומרים? האם זה פריבילגיה מיוחדת לכהן גדול, או גם לבן של משוח מלחמה? אז בואו נקרא את הגמרא בפנים. יכול יהיה בנו של משוח מלחמה משמש תחתיו, כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו. תלמוד לומר, אנחנו אומרים להם ג' עמוד א', שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אשר יבוא אלו אל מועד, מי שראוי לבוא אלו אל מועד, רק לו יש את הפריבילגיה. מה הכוונה? כן, או אל מועד פה, הכוונה קודם קודשים. הגמרא אומרת, אין פריבילגיה לבן של המשוח מלחמה כמו פריבילגיית כהן גדול. כי למי יש פריבילגיה לבבנים? למי שאבא שלו משמש באוהל מועד? בקודש הקודשים. איך כתוב? שבעת ימים מלבשם הכהן, תחתיו מבניו, אשר יבוא אלו אל מועד. מי שראוי לבוא אלו אל מועד, שם יש פריבילגיית לבן. ומי שלא ראוי, אין פריבילגיה לבן. שואלת הגמרא על רב דימי, והיא מי זה? אם רב דימי צודק שמשוח מלחמה גם עובד עם שמונת הבגדים, אז הוא גם יכול לעבוד בקודש הקודשים. כי רש"י מביא שיש פסוק שאומר שמי שעם שמונת הבגדים אשר ימלא את ידו, מזה לומדים שמי שיש לו את שמונת הבגדים יכול לעבוד בקודש הקודשים. אז שואלת הגמרא על רב דימי, אתה רב דימי אמרת שמשוח מלחמה לובש שמונת בגדים. שמונה. אז בבקשה, למה יש ברייתא שאומרת שלבן של משוח מלחמה אין פריבילגיה על אחרים? כי הפריבילגיה נועדה רק לאנשים שאביהם יכול לעבוד בקודש הקודשים. לפי דבריך, גם הוא יכול לעבוד, גם אבא של משוח מלחמה יכול לעבוד בקודש הקודשים. עונה הגמרא תשובה פשוטה. אמר רב נחמן בר יצחק, כך היא כאמר. הפסוק לא, שהגדיר למי יש פריבילגיה, אמר ככה, כל שעיקר משיכתו לאוהל מועד, אז יש פריבילגיה. יצא זה שעיקר משיכתו למלחמה. זאת אומרת, אומרת הגמרא, שמה שהתורה אמרה, שמי שאבא שלו עובד באוהל מועד, יש לו פריבילגיה, היא לא התכוונה שבאופן אקראי הוא עובד, אלא כהן שבעיקר נמשך בשביל לעבוד באוהל מועד, לכזה כהן יש פריבילגיה. אז נכון שהמשוח מלחמה, רב דימי עונה תשובה, באמת הכהן משוח מלחמה גם עובד. אתה שואל למה אין לו פריבילגיה לבן שלו? כי הפריבילגיה שראה התורה התכוונה, התכוונה למי שנמשך בעיקר למטרת עבודת אוהל מועד. אז יש לבן שלו פריבילגיה. אבל המשוח מלחמה, ודאי שהוא, יכול להיות שהוא יכול לעבוד באוהל מועד, אבל לא זה עיקר משיכתו. עיקר המשיכה נועדה של שדה הקרב. אז לא, אין את הפריבילגיה. נסכם בקצרצרה מה למדנו עד לפה. רב דימי אמר שכהן משוח מלחמה עובד עם שמונת בגדים. הגמרא מאוד מתפלט על דבריו, כי היא אומרת שיש איזה לימוד שכתוב שם שרק לבן של הכהן הגדול יש פריבילגיה מאחרים, כי אבא שלו משמש באוהל מועד. אז הגמרא מתפלט, כמרב דימי, גם הרי משוח מלחמה יכול לשמש באוהל מועד, כי יש לו שמונת בגדים. אז גם לא אמור להיות פריבילגיה. עונה הגמרא שהפריבילגיה המיוחדת זה לא סתם למי שאבא שלו עובד באוהל מועד, אלא למי שאבא שלו נמשך בעיקר בשביל מטרת אוהל מועד. ולכן, למשוח מלחמה, שהוא נמשך בשביל עניין אחר, אין את הפריבילגיה. אבל הגמרא אחר עוברת לשאלה יותר פשוטה. שוב פעם שאלה הרב דימי. אמרנו היום, צריך להכין את הנפש שלנו, כמה וכמה שאלות על רב דימי. כי רב דימי אמר חידוש מאוד יפה, שמשוח מלחמה הוא עובד עם שמונת בגדים, ודייקנו את זה מהביטוי החרב ומיותר, אבל הגמרא לא כל כך מסכימה. הנה שאלה מספר 2. מי סווי שואלת הגמרא, איך אתה רב דימי אומר שמשוח מלחמה עובד עם שמונת בגדים? כתוב ברייתא, נקרא אותה ביחד, משוח מלחמה אינו משמש לא בארבעה ככהן אדיוט, ולא בשמונה ככהן גדול. שומעים את זה ברייתא שורה וחצי? הברייתא אומרת שמשוח מלחמה לא יכול לעבוד בבית מקדש. לא עם 8 בגדים ולא עם 4 בגדים. אז על מי זה קשה? על רב דימי. אתה אמרת שכהן משוח מלחמה קיבל את הפריבילגיה של החיים שלו. הוא עובד עם 8 הבגדים. יש לך ברייתא שאומרת שהוא לא עובד בכלל. הוא יושב, כותב ספרים על הש"ס. למה? מה כתוב? הוא לא משמש לא ב4 ככהן אדיוט, ולא ב8. איך? עוד לא שמענו מישהו שאומר ב4. הוא אמר 8, ישר הגמרא התחילה להתקיף. אז הגמרא אומרת, יש פה ברייתא שהוא בכלל לא עובד. אני אומר, אם תשאלו מה הוא כן עושה, הוא הרי לא עובד לא כמו כהן אדיוט, ולא ככהן גדול. אבל לא כל היום יש מלחמה. אז הוא יושב בבית ולומד כנראה. אז קשה על רב דימי בכל אופן. אומר אביי, זה לא קושייה בכלל. אמר לי אביי, אלא זר משוויס לי. אומר אביי, מה אתה חושב שאתה הופך אותו לזר? אלא ככהן גדול, מגיע לו להיות זר עכשיו בגלל שהוא היה משוח מלחמה? הרי זה לא ייתכן. סתם אומר, זה לא ייתכן להבנת הברייתא. אלא ככהן גדול משום איבה. ככהן אדיוט משום מעלים בקודש ולא מורידים. סבר שרב דוד הזכיר כמה פעמים היום. אומר אביי, אני אגיד לך את הפשט. מהברייתא הזאת לא קשה אפילו בגרם על רב דימי. כי מי דאורייתא באמת רב דימי צודק שכהן משוח מלחמה עובד עם 8 בגדים כל השנה, כל הכבוד לו, הוא ביצע את העניין במלחמה, אחר הוא עובד כל השנה עם 8 הבגדים. הברייתא, אם דברת מדרבנן, יש לנו כמה עניינים, שלכן אומרים לו, תשמע, עדיף שלא תעבוד אחר תקופה. איזה עניינים? אז ככהן גדול לא כדאי לעבוד, למה? כי זה יוצר איבה. יוצר איבה. אז עדיף שלא יעבוד כהן גדול. עכשיו, מה תגיד לו? ללבוש 4 בגדים. אין מורידים, מעלים ולא מורידים. אז לכן אומרים לו, תשמע, אחר תקופה אחת, אל תעבוד. אז אם אילה אומר אביי, זה לא נגד רב דימי, כי יכול להיות שמדאורייתא רב דימי צודק שיש 8 בגדים. הברייתא שאומרת שהוא בכלל לא יכול לעבוד, היא מדברת מדרבנן בתכלס, בגלל כל מיני עניינים ונסיבות, אומרים לו אחר אתה לא יכול לעבוד לא ככהן גדול משום איבה, ולא ככהן אדיוט משום מורידים בקודש. אבל, אז מה יוצא לנו? למה הוא לא עובד? שבעצם הוא יכול לעבוד משום 8 הבגדים, למה הוא לא עובד? משום איבה. מה יוצא לנו תכלס? למה הוא לא עובד עם 8 הבגדים? ככה כמו, איך הבאי מציע? הוא אומר, כי משום איבה, איבה בינו לבין הכהן הגדול הקבוע, לכן הוא לא עובד. איבה, שלא יהיה מחלוקת. יכול להיות שעדיף שייתן לכהן אחר. שיביא לכהן אחר. שיביא לכהן אחר, שלא ייצור מחלוקת. אם הכהן גדול יראה עוד מישהו שמסתובב עם 8 הבגדים, זה לא טוב. לא טוב לאף אחד, לכן אומרים לו לא לעבוד. אז את אומרת שרב דימי אבל צודק, אבל מדאורייתא באמת כן אמרו לעבוד עם 8 הבגדים. הברייתא מדברת על התכלס דרבנן מה שהם קבעו בשטח. אבל חבר הגמרא שואלת על זה שאלה.
דוגמה כזאת עם הלבנה והשמש והלבנה. אז
אז אתה אומר שאם אלה שאין להם עצר הרע ועצר הטוב, אז אנשים ודאי. אבל מה, הגמרא לא מקבלת את התשובה הזאת, כי היא אומרת, אני אראה לך ברייתא, תראו מה הולך פה. אני אראה לך ברייתא שהתנא שלו לא מפחד מאיבה. הוא לא חושב שיהיה איבה. ואף על פי כן הוא אומר שהמשוח מלחמה לא עובד. הרי אנחנו, איך הסברנו, שמצאנו פתאום שהמשוח מלחמה לא עובד עם 8 בגדים. ורב דימי אמר שהוא כן עובד עם 8 בגדים. מה תירצנו? שרב דימי דיבר בדאורייתא שהוא עובד עם 8 בגדים, והברייתא שאמרה שלא, היא דיברה בגלל איבה עדיף שלו. אבל אומרת הגמרא, אני אחר מביא לך ברייתא שחור על גבי לבן, ששם אתה רואה שהתנא לא מפחד מאיבה. לא מפחד מאיבה. ואף על פי כן הוא אומר לכהן משיח מלחמה לא לעבוד עם 8 הבגדים. אז בינתיים עד שנדע את הסיבה, אז רואים לכאורה שוב פעם לא כמו רב דימי, כי משהו שמעיקר הדין אומר. עכשיו, הברייתא הזאת היא ארוכה מאוד, ומחכימה אותנו במלא עניינים בבית המקדש. כי הברייתא הזאת היא מדברת, בוא נתחיל ככה, נשאל את הרבנים. כמה הבדלים אנחנו מכירים בין כהן גדול לכהן אדיוט? כמה הבדלים? מצא את ההבדלים. הרב לי יפה מותה, הראשון. איך?
הוא עובד מתי שהוא רוצה.
הלאה. אלמנה, 2, זאת אומרת שכהן גדול לא יכול, כהן אדיוט יכול. הלאה. איך? להתאמה. זאת אומרת שכהן אדיוט נטמא לשבעת הקרובים, כהן גדול לא נטמא אפילו לאבא שלו, אמא שלו, ולא משנה. כבר 3. או, הדבר ראשון זה היה צריך להיות הראשון, הבגדים, 8 הבגדים. כן, תמוז זה לא צריך להגיד. הלאה, 4, יש לנו עוד 6. איך? כמדומני 10, אולי 11, אולי 9, באזור הזה. אז בואו נראה את הגמרא בפנים. איך? לעבוד מתי שהוא רוצה, זה נכון מאוד. לוקח חלק בראש, זאת אומרת, מה קודם לוקח חלק בראש? שאם הוא רוצה את החלק הכי איכותי, הוא אומר, חבר'ה, לזוז זה בשבילי. כן, אפילו אם זה עולה 400 שקל לקילו, לוקח. הלאה. כבר הגענו כמעט 50%. אחרי 50% אפשר כבר להיכנס פה לגמרא בפנים. בוא נראה לי בפנים. אומר לרב עדה ברא ולרובה, והי תנה, דלי סלעיבה ולא כל משמש. אני הולך להביא לך אחר ברייתא, של תנה שאין לו איבה. האם הוא משחרר מהעיר מקלט? כן, נכון, נכון מאוד. אז כבר 6. אומרת הגמרא דתניא, דברים שבין כהן גדול לכהן אדיוט. הבדלים בין כהן גדול לכהן אדיוט. פר הבא על כל המצוות. אנחנו מדלגים פה 3 מילים שלא גורסים, פר כהן משר. פר הבא על כל המצוות. מה זה פר הבא על כל המצוות? כידוע, שיהודי שעובר עבירה רצינית רצינית, לא נכנס לפרטים, הוא צריך להביא חטאת. ממה מביא החטאת? או כסבה או סעירה. אבל הכהן גדול, שהוא טועה באיזה משהו על פי הוראה, אז הוא צריך להביא פר 6,000 שקל. אז זה נקרא פר הבא על כל המצוות. אלם דבר זה שכל עם ישראל, אבל לכהן גדול גם יש איזה ייחודיות, שיהודי רגיל יביא חטאת סטנדרטית, כסבה או סעירה, 700 שקל, והוא צריך להביא פר. הלאה. זה הבדל ראשון בין כהן אדיוט לכהן גדול, שבחטאת יכול להיות לכהן גדול חטאת הרבה יותר רצינית להביא. עוד שני הבדלים, פר יום הכיפורים והעשירית היפה. הכהן גדול צריך להביא את פר יום הכיפורים עם העיל, עם כל העניינים, יש קורבנות אישיים שלו. ועוד דבר, נורא מפורסם, עשירית היפה. מה זה עשירית היפה? רב, מה זה עשירית היפה? עשירית היפה זה מנחה שהכהן גדול צריך להביא פעמיים ביום, בבוקר, אחרי צהריים. אז הנה, זה עוד הבדל בינו לבין כהן רגיל. כהן רגיל לא צריך להביא את זה. לא פורע ולא פורם. לא פורע, הכוונה שמצד אבלות אסור לו לגדל שיער, ולא פורם, הכוונה הוא לא עושה קריאה, אם הוא שמע על זה, הוא לא עושה קריאה. אבל פורם הוא מלמטה והאדיוט מלמעלה. הכוונה הוא יכול לעשות איזו קריאה קטנה, דוגמית של קריאה בחלק התחתון של הבגד, אבל לא כמו כהן אדיוט שקורע למעלה. אז הבאנו פה עוד שני הבדלים, אמרנו לגבי איסור גידול שיער בפני אבלות, וגם איסור קריאה שיש את שני הדברים האלה רק לכהן גדול, לכהן אדיוט אין את הדברים האלה. עכשיו יש פה רצף של דברים שהרבנים הזכירו, ואין מטמא לקרוביו, הכהן גדול, אפילו אחד משבעת הקרובים נפטר, אסור לו ללכת להתאמות. למה? כהן גדול, זה בסיס הטהרה של עם ישראל. הוא מצווה על הבתולה, יש לו מצוות יעשה להתחתן רק עם בתולה, ומוזר על האלמנה, ויש לו איסור לאו להתחתן עם אלמנה, לעומת הכהן אדיוט, שלא חייב בתולה, ואין לו שום איסור על אלמנה. הוא מחזיר את הרוצח. כהן גדול מחזיר את הרוצח במיטתו, וכהן אדיוט לא. הוא מקריב עונן. מה הכוונה הוא מקריב עונן? למרות שהוא באותו יום שאחד מהשבעה מתו, הוא יכול להמשיך לעבוד. כהן אדיוט אסור לו לעבוד בעונן. אסור לו. אבל הוא יכול לעבוד. אבל אינו אוכל. להתאמה אסור בשום מנים ואופן, ולא רק להתאמות אסור. כהן אדיוט להורים, שבעת הקרובים, נטמא. כהן גדול לא, חוץ מבית מצווה, נכון? הוא מקריב עונן, ואינו אוכל. אומרת הגמרא, נכון שהוא מקריב, אבל לאכול הוא לא יכול לאכול בעוננות. באותו יום הוא לא יכול לאכול. בלילה כן. טוב, זה גם דעות כבר. ואינו חולק. מה הכוונה? הוא לא יכול לחלוק ביום שהוא עונן, אז הוא לא יכול להגיד, שמו, בלילה אני אוכל, אני רוצה גם לחלוק בשביל מחר בבוקר, הוא לא יקבל. הוא לא יקבל חלק. ונוטל חלק בראש, כלומר, שהוא יכול לעבוד איזה עבודה שהוא רוצה, והוא גם מקבל איזה חלק שהוא רוצה. נוטל חלק בראש, הוא מקריב חלק בראש. זה הכוונה, נוטל חלק בראש, לוקח חלק של בשר, הוא מקריב חלק בראש, הוא יכול להקריב איזה קורבן שהוא רוצה. לא, אז למה החידוש? הוא לא חייב לעבוד אם הוא רוצה. אם הוא רוצה, החלק נוטל חלק בראש ומקריב חלק בראש, זה לאו דווקא באותו יום. זה באופן כללי. כהן גדול יש לו פריבילגיה שהוא לוקח איזה בשר שהוא רוצה, והוא יכול להקריב איזה קורבן שהוא רוצה. יש פה, כן. הוא משמש בשמונת כלים. עכשיו יש פה עוד חידוש נשגב, שהוא פטור על תומת מקדש וקודשיו. דהיינו, כהן רגיל שאוכל בתומה, או נכנס לבית המקדש בתומה, צריך להביא קורבן עולה ויורד, קוראים לזה. הכהן גדול פטור מלהביא קורבן עולה ויורד. עוד דבר, וכל העבודות יום הכיפורים אינם כשרות אלא בו. וסדר? אז גם כל עבודות יום כיפור רק הוא עושה, לא כהן עדיות. וכולם נוהגות במרובה בגדים. חוץ מפר הבא על כל המצוות. במאמר מוסגר הגמרא אומרת, תגיד לי, מה ההבדל בין כהן גדול בזמן בית ראשון לכהן גדול בזמן בית שני שהוא רק מרובה בגדים? מישהו מוכן להגיד לנו הבדל? כהן גדול בזמן בית ראשון, רב יהודה, שאמן המשחה, קיבל כמה שפריצים טובים כאלה. ובית המקדש שני רק ריבוי בגדים. יש הבדל ביניהם? אומרת הגמרא, כן, אתה יודע מה? לגבי חטאת, שאם הם עשו איזה עבירה, שכהן בזמן בית ראשון, הוא צריך להביא פר. ובבית שני אין את ה... הוא יביא כסבה וסעירה כמו כל היהודים. בוא נקרא את זה בפנים. וכולם נוהגות במרובה בגדים. עד עכשיו כל מה שדיברנו, ההבדלים בין כהן עדויות לכהן גדול, אז זה גם, הכהן גדול, זה לא משנה מחמת שמן המשחה ומרובה בגדים. מה יהיה כן הבדל בין המרובה בגדים לשמן המשחה? חוץ מפר הבא על כל המצוות. הלאה. אומרת הגמרא ממשיכה, וכולם, כל המייחודיות שדיברנו פה לגבי כהן גדול, כל הדברים המיוחדים שיש לו, כולם נוהגות במשוח שעבר. מה זה משוח שעבר? משוח שעבר, הכוונה שהוא היה לאיזה יומיים כהן, כי הכהן הגדול היה בנבצרות, היה בתומה. בדיוק. אז כל הפרוויל, מה שדיברנו, לא נטמע ועובד וחלק בראש וכל העניינים, אז הוא, יש את זה גם למשוח שעבר. חוץ משני דברים, חוץ מפר יום הכיפורים, הוא לא יביא ביום הכיפורים עוד קורבנות כמו הכהן גדול, וגם הסירית היפה שהכהן גדול מביא כל יום פעמיים, הוא לא מביא המשיח שעבר. אבל חוץ מזה, הכל. למשל, הוא גם יעבוד עם שמונת הבגדים. המשוח שעבר יעבוד עם שמונת הבגדים. ומזה עוד רגע הגמרא תוכיח, הנה אתה רואה שהתנא הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, אז הוא לא חושש להיבה. למה? כי הוא אמר שהמשוח שעבר, עם מה הוא עובד? שמונת הבגדים. זאת אומרת שהוא לא חושש להיבה. נכון? הלאה, בוא נתקדם הלאה. אומרת הגמרא, וכולם, כל הדינים המיוחדים פה של הכהן גדול, אין נוהגות במשוח מלחמה.